אז בוקר טוב לכולם. אני שמחה ששוב הצטרפתם אליי, והיום יש לי כבוד לארח את דפנה רטר. מכללת רטר, נכון? אני לא טועה.
את לא טועה, ולי יש את הכבוד להיות אצלך.
תענוג. אני מכירה אותך המון שנים, ולי זה מרגיש כמו להיות בבית, כמו להיות במשפחה, כי זה גם חינוך ביתי, גם שינוי תפיסת עולם. זה כאילו מגזיר אותי לתקופה שבה בעצם הכל היה מושלם כשהילדים שלי היו קטנים. מבחינתי, במסלול חיי, במסע חיי, הכל היה מושלם. אחר כך הייתי צריכה לחזור ולבנות את עצמי מחדש. אני אשמח אם תספרי לי איך הכל התחיל, איך את הגעת ל-NLP, איך התחיל העסק שלך בכל מה ש... מה מביא אותך להתחיל את העסק בתחום שלא כל כך מוכר? לפני 25 שנה כמעט אף אחד לא הכיר את NLP, וזה אומר להגיע לאנשים עם משהו שאנשים לא מכירים, זה לא פשוט. ובאיזה שלב בחיים גם כן, בטח עוד לא היו ילדים.
כן, ילדים עוד לא היו. האמת שהייתי בהודו. את ה-NLP פגשתי בהודו. זה לא הודי, זה אמריקאי, למדנו את זה ממורה ברזילאית, אבל שם נפגשנו בהודו, אמיר ואני, בקורס NLP, והתאהבנו אחד בשני, והתאהבנו ב-NLP, וחיינו שם, היינו שם בהודו, בפונה, בקהילה נורא מיוחדת, מאוד מאוד אהבנו את להיות שם. שם התחלנו גם אפילו קצת בקטנה ללמד NLP, הספר הראשון שכתבנו היה באנגלית, ספר לימוד, הכל היה נורא נורא ראשוני, היו לנו די הרבה מטופלים, אבל האמת שמה שרוב הזמן עשינו היה בכלל יוגה. היינו בעיר של איינגה ופונה, ועשינו המון יוגה, וחוץ מזה פגשנו איש הודי מיוחד במינו בשם קירן, מואר, אדם מואר שרק מלהקשיב לו, הלב היה מתרחב, והיה לו מוטו של אקספטנס, של קבלה. פשוט תקבל את עצמך, את הבן זוג שלך, את הגוף שלך, את המשפחה שלך, פשוט לקבל, זה היה המסר שלו. ואמיר ואני אהבנו אותו מאוד, והיינו מגיעים פעמיים בשבוע אליו הביתה, הוא היה עושה מה שנקרא סאצנג, ישיבה עם האמת, אני יודעת, הוא היה יושב, היינו עושים איזו מדיטציה, ואז אנשים היו שואלים אותו שאלות ותשובות, וככה, זה היה הסדר יום שלנו, היה מעט מאוד NLP, הרבה יוגה, המון קירן, והמון שנטי בנטי של הודו שלא לעשות יותר מדי. היינו צעירים והכל היה נורא כיפי, היינו שם כמה שנים. ממש, הייתה לנו שם דירה מאובזרת על הנהר, היה מה זה כיף. ויום בהיר אחד, קירן קורא לנו למיטתו. בסוף סאצנג הוא לפעמים היה מזמין מישהו לדבר איתו, אישי. הוא קרא לנו, אחרי שהיינו שם כבר איזה 3 שנים בערך, והוא אמר לנו, טוב, הגיע הזמן שתחזרו הביתה. ואמרנו לו, זה הבית שלנו, אנחנו פה, אתה הבית שלנו. הוא אמר לנו, לא, 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 פה אתם בחופשה. פה אתם לא בחיים האמיתיים שלכם. והתחלנו להתווכח איתם, אמרנו, מה זאת אומרת, אין לנו חיים אמיתיים במקום אחר, זה החיים. מה שקורה פה זה החיים, אנחנו מדברים איתו. הוא אומר לנו, חברים, אתם יכולים להמשיך לדבר, אבל פה אתם בחופשה מהחיים. אתם צריכים לחזור לישראל, יש לכם עבודה לעשות שם. אמרנו לו, איזה עבודה? מה יש לנו לעשות שם? מה מחכה לנו מישראל? כלום. והוא אמר, אתם תחזרו, ואמרנו לו, נורא נתגעגע אליך, אנחנו מחוברים אליך ככה. אמר לנו, מתי שתקראו לי, אני אבוא. ובאמת חזרנו לארץ, ולא כל כך ידענו מה נעשה פה. אבל זה כן הרגיש לנו שהגיע הזמן לעשות שינוי. וקודם כל יאמר לזכותו של קירן שעד שהוא נפטר, מתי שרק ביקשנו ממנו, הוא בא. המשכנו לפגוש אותו משהו כמו פעמיים בשנה. הבן שלנו הרביעי קרוי על שמו, קוראים לו קורן, שקורן וקירן זה אותה משמעות. הוא אמר לנו שקירן זה the way of light, בסנסקריט. אז אמרנו, זהו, אז הגענו לארץ, ואני אמרתי לאמיר, טוב, תראה, אני עובדת סוציאלית, אתה מהנדס חשמל, אתה תמצא עבודה בהנדסת חשמל, אני כעובדת סוציאלית. אחר הצהריים נחשוב מה בא לנו לעשות מתוך כל הכלים שרכשנו במסע שעשינו בעולם והכלים שלמדנו. ואמיר אמר לי, מה פתאום? אין מצב, אני לא הולך להיות מהנדס חשמל, אני עזבתי את החיים האלה. אנחנו בכל הכוח מכניסים את ה-NLP לארץ. אמרתי לו, מאיפה מתחילים? מי בכלל מכיר אותנו? איך נעשה משהו? אבל אמיר הוא איש, הוא איש של חזון, זאת אומרת, הוא איש נחוש. ואמרתי לו, יאללה, אני איתך. הוא אמר, בואי ניתן לזה שנתיים, שלוש. אם זה עובד, סבבה. אם לא, נחשב מסלול מחדש. וזה באמת עבד, זה תפס נורא יפה. אז באמת ב-94, כשהגענו לארץ, לא כל כך, לא היה בארץ כמעט אף אחד שידע מה זה MLP. ממש בודדים ששמעו על זה בארצות הברית, אבל בגדול זה היה כל הזמן להסביר מה זה NLP, מה זה NLP, כמו טוקי היינו, ולא היה אינטרנט, ולא היה, לא היה כלום, זה היה, כדי לפרסם זה היה לשבת ליד הטלפון ולהרים טלפונים לאנשים,
כן.
ולהזמין אותם לבוא להרצאה, אז ההתחלה הייתה מה זה ארוכה כזאת, מין, אבל שווה. היה שווה, ידענו שיש לנו כלי אדיר להביא לכל הארץ, אז זה עבד.
אני נזכרת בתקופה הזאת של טלפונים, בטח גם סדנאות מבוא ו...
כן, כן, היינו פשוט, פגשנו איזו אישה, קישרו בינינו לבין אישה מקסימה בשם סוניה טווייט עם קארן, כי גרנו אז בירושלים. וסוניה נתנה לנו בנדיבותה כי רבה רשימה של 300 אנשים שעוסקים ברפואה משלימה, אז קראו לזה, ואמרה, תתקשרו אליהם, תעניינו אותם. עכשיו, NLP זה לא רפואה משלימה, זה משהו אחר. ואני ישבתי ליד הטלפון כמה שבועות, הרמתי 300 טלפונים, ועם כל אחד דיברתי והסברתי והזמנתי את כולם לבוא להרצאה שאנחנו עושים. ביום מסוים, בשעה מסוימת, ברגע שהודענו זהו, אי אפשר לשנות. זהו, ואז עשינו את ההרצאה הזו, ומההרצאה נרשמו, אני יודעת, איזה 20 אנשים לקורס.
יפה.
ועשינו אותו אצלנו בסלון, בבית הקטן בירושלים, בסלון שלנו. כל פעם היינו צריכים לנקות את כל הבית, סדר הכל, להעלים את החיים שלנו, כדי שאפשר יהיה לעשות שם קורס. וזאת הייתה התחלה, ואז מישהי מתל אביב, בעצם אחרי שעשינו בארץ קורס אחד או שניים, אמרנו, רגע, בארץ לא נוכל לחיות ככה. זה לא הודו שאנחנו יכולים כזה בשנטי שלנו לחיות. ובזמן שאני מלמדת בירושלים, אמיר יכול ללמד במקום אחר, ואז אנחנו מרוויחים תפול. ואז היא הזמינה אותנו מירושלים, אז התחלנו, אז אמיר לימד בירושלים, ואני בירושלים, אמיר בתל אביב. אני כבר צ'יק צ'ק הייתי בהיריון, נולד הבן הראשון, אחר כך נולדו התאומים, דעת ככה. והמשכנו, המשכנו עם זה בשני הסניפים האלה. ובעצם ב-96 קרה לנו אסון. אח שלי שהיה אז חייל בצבא התאבד. הדיחו אותו מקורס קצינים ובאותו יום הוא התאבד. עם הנשק האישי שלו, שהיו אמורים לקחת לו, היו שם רצף של בעיות בתוך העניין הזה, אבל אני, אחרי שהוא התאבד, אני הייתי מאוד, קודם כל ביטלתי את כל הטיפולים שלי, לא הייתי מסוגלת לטפל באנשים, הרגשתי שעכשיו אני צריכה לטפל בעצמי, ומתוך הכלום הזה, פשוט התיישבתי והתחלתי לכתוב. וממש הייתי במין דרייב אדיר כזה של פשוט לכתוב, לכתוב, לכתוב. כתבתי איזה כמה חודשים. וב-98 יצא הספר שלנו לאור, הספר תקשורת עם התת מודע. הקדשתי אותו לאח שלי גם, וממש, זה ממש התחיל להיכתב כלום אחרי שאחי התאבד. וברגע שהספר יצא, אז איזשהו מפיץ ספרים גדול ראה אותו ואמר, אני רוצה להפיץ לכם את הספר, הוצאתי אותו לבד בשביל התלמידים שלנו. אמרתי, טוב, חייבים, חייבים להדפיס 1,000 עותקים, כי אז היה דפוס כזה של, את יודעת, עם לוחות, שעושים פעם.
כן, כן, אופסט.
כן, אז
הייתי בתחום הרבה שנים.
כן, היינו חייבים במינימום לעשות 1,000 עותקים. אמרנו 1,000 עותקים בשנה מעולה, אולי יש לנו 50-60 תלמידים, בסדר, יהיו לנו ספרים ל-20 שנה, לא נורא, כאילו, נשים אותם באיזה מחסן. ואז חודש אחרי שהספר יצא, הוא איכשהו התגלגל למישהו שהעביר אותו לאיזשהו מפיץ ספרים מאוד גדול, והמפיץ הזה אמר, אתם מסכימים שאני אפיץ לכם את הספר בחנויות? ואמרנו, אנחנו לא חושבים שזה יעניין מישהו. הספר נורא מקצועי, והוא אמר לנו, אני רוצה, אני רוצה. ופתאום, בתוך חודש בערך, הספר היה בסטימצקי, ובצומת ספרים, ובכל החנויות בארץ, אולי צומת ספרים עוד לא היה אז. לא סגורה על זה. anyway, אחרי 3 שבועות חזרנו לבית דפוס, אמרנו, אנחנו צריכים עוד 1,000 ספרים. ואז המפיץ אמר, לא, לא, תדפיסו 5,000. בקיצור, וזה פשוט היה מטורף, פתאום הספר היה בכל הארץ, ופתאום אנשים התחילו להתקשר, ושאלו מה זה ואיפה לומדים את זה, אבל למה רק בירושלים ותל אביב, אנחנו בבאר שבע, אנחנו בגליל, אנחנו... ופתאום, בתוך הספר, פתחנו סניפים גם בבאר שבע וגם בגליל, ואז זה המשיך לעוד מקומות, מפה לשם פתאום מצאנו את עצמנו, אחרי שנתיים מהסמי, מהרגע שהספר יצא, 2-3, היו לנו 12 סניפים, פשוט בכל הארץ, עם אנשים שרוצים.
באיזה שנה זה?
נראה לי, הספר יצא ב-98, אני חושבת שעד 2000-2002 כבר היו לנו המון סניפים. אז הכשרנו עוד מורים שילמדו איתנו, זה פתאום נהיה כזה מטאורי. זה היה ככה מסע. כל פעם נולד עוד ילד, אמרנו, וואי, מאיפה, בקושי אנחנו מצליחים לחיות ממה
זה. זהו, איך
הצלחת? ילד עכשיו, גם בקטע כלכלי. ואיכשהו ראינו שכל ילד שמגיע לעולם, מביא איתו שפע כלכלי מטורף. זאת אומרת, ממש כל ילד הביא איתו עוד משהו. אז יהל נולד ב-97, שנה אחרי זה יצא הספר לאור. התאומים נולדו ב-2000, קצת אחרי זה פתאום, את יודעת, נהיו כל הסניפים. ממש זה היה מדהים איך כל ילד הקפיץ אותנו מדרגה. גם עם העסק וגם עם החיים.
אבל הזמן, איך היית מוצאת זמן, גם ללמד וגם להיות עם ילדים?
בשנים שגרנו בירושלים, גרנו ממש מתחת לבית של ההורים של אמיר. ואז, קודם כל אני הורדתי הילוך. אני בעיקר הייתי בכתיבה, פחות הייתי בפרונט. לימדתי אולי קורס אחד, אולי יום אחד בשבוע לימדתי בשנים האלה שהילדים היו קטנים. והם היו פשוט עם ההורים של אמיר, ואז אני לימדתי. ובהפסקות הם היו באים ומשחקים עם החבר'ה, וזה היה נורא נחמד. הם היו ממש, ממש חלק ממה שקרה שם.
אז הם ספגו...
עד היום, האמת כן. שעד היום.
וואי, נשמע... מעורר קינה, ממש. תענוג. מסלול כן, חיים היה... מרתק. נשמע לי, אני כאילו הכרתי אותך אז במאוד רק צד של חינוך ביתי, לא ידעתי, אז לא ידעתי כלום על NLP. עכשיו אני מצטערת שלא חפרתי אז יותר.
כן, והייתי משתדלת לא להרבב בין הדברים, כי בעבודה זה כל הזמן להסביר מה זה NLP, מה זה NLP, מה זה NLP. ואז עם הילדים רציתי חופש מזה, רציתי להיות איתם בנטו. באמת, לא, אני משתדלת לא להרבב.
אז רגע אחד, באיזה שלב ילדים נכנסו, יצאו לחינוך ביתי?
הילדים נולדו בבית.
הם נולדו בבית והם מעולם
לא... חוץ מהבכור, הבכור נולד במשגב לדח, שאני משום מה חשבתי, האמנתי שזה מקום שאפשר ללדת בו טבעי. הייתה לי לידה מזעזעת. ואחרי הלידה איתו אני הייתי פשוט היה לי ברור שאני לא באה יותר ללדת בבתי חולים. אני חושבת שכל אישה צריכה ללדת במקום שבו היא מרגישה בטוחה. עכשיו, יש נשים רבות מאוד שבית החולים נותן להם איזה מטריה רפואית שנותנת להם ביטחון, ומעולה, הם צריכים צריכות ללדת שם. אותי זה מכניס ללחץ נוראי, שאין לי שליטה על הגוף שלי, ואני לא יודעת מי ייכנס עכשיו לחדר ומי יטפל בי, ומה תהיה האג'נדה שלו ומה הגישה שלו, וזהו. ואז אמרתי, ברור שאני ילד בבית. ואז נכנסתי להיריון עם תאומים. אמרתי, בסדר, אני ילד את התאומים בבית. והתקשרתי לאיזה מיילדת. הייתה אז בערך מיילדת ביתית אחת בכל הארץ, שתיים. התקשרתי אליה. אמרתי לה, שלום, וזה, אני בתחילת הריון, אבל אני חייבת כבר לדעת שאני יכולה ללדת בבית, כי יש לי סיוטים. איך שנכנסתי להיריון התחילו סיוטים. סיוטים על הלידה. פחדתי מזה, שאני שוב צריך ללדת בבית חולים. והיא ענתה לי כל כך לא יפה, לא האמנתי, היא הייתה אנטיפטית ברמות מזעזעות. אמרתי, אימאלה, גם אם היא תרצה לילד אותי, אני לא רוצה, היא אישה לא נחמדה. ובהמשך אותו שבוע, היה לנו מפגש חינוך ביתי אצלנו בבית. את לא פגשת אותנו בתקופה של ירושלים, נכון?
לא, אני
ארגנתי קבוצה של חינוך ביתי בירושלים, והיינו נפגשים אצלנו בבית. בחצר של הבית של ההורים של אמיר בעצם. זהו, וישבתי עם אחת הבנות שם. היינו מעט, היינו שלוש או ארבע בנות בסך הכל, ואמרתי לה, תקשיבי, אני מחפשת מיילדת, והתקשרתי למיילדת הזאת, ואני גם יודעת שהיא אחיינית שלה, שהיא בת דודה שלך. והיא ענתה לי, מה זה לא יפה? אז היא ככה מסתכלת עליי, אמרתי, יאו, זה את? אוי, היא סיפרה לי על זה. היא אמרה לי שעיתונאית התקשרה וניסתה להפיל אותה בפח.
למה החליטה שאת עיתונאית?
מה שקורה, אני מנותקת לגמרי מהחדשות. אני לא קוראת, לא מתקרבת לזה. זה פשוט לא עושה לי טוב. מסתבר שיום או יומיים לפני שאני התקשרתי אליה, הייתה לידת תאומים בבית, עם איזושהי מיילדת לא מורשת, שהגיעה לארץ מארצות הברית, וכדי לילד איזו אישה אמריקאית שהגיעה לארץ, אנחנו מדברים על 97, על 96, את יודעת, לפני המון שנים, והלידה הזאת, זה היה לידה של תאומים שהסתיימה במוות של אחד הילודים. עכשיו, יומיים אחרי, ואז היה כנראה בתקשורת עליהום, על לידות ביתיות, וכמה הן לא בטוחות, וטטטטה, וטק, מתקשרת אליה אישה שהיא לא מכירה, והיא חשבה שהיא עיתונאית שמנסה להפיל אותה בפח. בגלל זה היא הגיבה אליי נורא לא יפה. אבל זהו, אני הבנתי שאני ילד בבית, לא משנה מה, אני אמצא מי. והבנתי שבגלל שזה תאומים אני צריכה רופא. אז מצאתי רופא. מצאתי רופא שהסכים לילד אותי בבית.
דוקטור שפטן.
לא, הייתי אז בירושלים וזה היה ברדה. דוקטור יצחק ברדה. והוא ילד אותי בבית למרות שזה תאומים, אז הבת היא הייתה הראשונה. ידענו שהיא במנח עכוז. הוא אמר, אין בעיה, אני ילד אותה עכוז בבית. בסוף היא לא הייתה עכוז, היא הייתה רגליים. והוא ילד אותה רגליים בבית. הוא אמר לי, היית מגיעה לבית חולים, זה היה קיסרי בהול.
זה עוד יותר מורכב מעכוז.
זה מורכב, כן. לי זה לא היה מורכב, לא זה היה כנראה קצת יותר מורכב.
זה דורש הרבה סבלנות בטח מרופא. כן.
והם גדלו בבית, ובעצם עד שהבן הבכור היה בן 4.5, הם היו בבית, תאומים היו אז בני 2.5, ואז עשיתי איזה לופ למערכת החינוך, לופ קצר כזה. היינו אז כבר בגליל, ופגשתי את האנתרופוסופיה וחשבתי שהיא מדהימה לילדים, ולמדתי פשוט, לקחתי קורס באנתרופוסופיה עם אישה, שכל כך התרשמתי ממנה ואמרתי, זאת אני רוצה שתהיה, אם לבן שלי תהיה גננת, אז זאת. אבל אמרתי, אבל היא ביודפת ואנחנו בלוטם, ואיך? ואיכשהו העולם הסתדר ועברנו ליודפת. ואמרתי, יאללה, אני מכניסה אותו לגן יחד איתה. הוא כבר היה קרוב ל5 כשהוא נכנס לגן, ובאמת החוויה בגן הייתה מקסימה. ואז גם התאומים כשהם היו בני 3.5 נכנסו לגן. ואז הם גם הלכו לכיתה א' וב' זאת אומרת, הגדול, ובסוף כיתה ד' הבנתי שזה לא בשבילי העניין הזה. אני, זה עדיין בית ספר, גם אם הוא אנתרופוסופי, מונעים ילדים תנועה, מונעים ילדים דיבור, מונעים ילדים חשיבה עצמאית, באנתרופוסופיה עד הגבול של באיזה גוון של צבע מותר להם לצייר. וגם הבן הבכור שלי היה דיסלקט, והוא התחיל... הוא היה בדיכאון האמת. הוא לא חשב שיש אופציה לא ללכת לבית ספר, אז כל יום הוא היה הולך כזה שפוף לבית ספר, ואיפשהו באמצע כיתה ד' הבנתי שאני חוזרת הביתה. שזה גם הגישה שהתחלתי איתה, את ההורות שלי. אז היו 5 שנים שבהם לא הייתי שם, אבל בעצם אני רוצה לחזור הביתה.
באיזה שנה?
וזהו, ובבת אחת, באיזה שנה זה היה, נראה לי איפשהו 2005, 2006 אולי. אמרתי, זהו, אני מחזירה אותם הביתה.
זה פחות או יותר.
את כולם, זאת אומרת, השני הצעירים כבר היו, כבר נולדו אז, אז ממילא הייתי איתם בבית, עם שניים ממש תינוקות, בת, שנה ושנתיים. ואז גם היותר גדולים, זה שהיה אמור לעלות לכיתה ה' והתאומים היו אמורים לעלות לכיתה ב', הם לא עלו כבר. זהו, נשארנו איתם בבית. אני חושבת שאז נפגשנו פחות או יותר, נכון? בתקופה הזאת.
בעצם, זה בעצם מרחיב לך, אחרי שאת יודעת מה זה NLP, ואת יודעת שהכל בעצם נוצר, הכל מתוכנת לנו במוח כשאנחנו ילדים, זה בעצם מה שמביא אותך להבין שלא מתאים להם גם חינוך ביתי, לא מתאים להם מסגרת רגילה, אלא חינוך ביתי.
אני לא חושבת שיש קשר ישיר ממש בין NLP לבין חינוך ביתי, כי NLP הוא כלי, את יודעת, זה כמו כוס.
נכון.
מישהו ישים בה, אני היום שמתי לי בבוקר בסודה, מישהו אחר יכול לשים בה שוקו, מלא בסוכר, מישהו אחר יכול להחליט למלא אותה באדמה ולשים בפנים הציץ ולגדל פה משהו, זאת אומרת, דעת, זה כלי, אפשר לעשות, באמת לקחת אותו להמון המון כיוונים.
כן.
אז אני, הכיוון שלי עוד לפני ה-NLP בעצם היה כיוון מאוד מאוד של בריאות.
כן.
של הקשבה לגוף, של חיבור לטבע. אני מגיל 16, אני בגיל 16 איפשהו התעוררתי לזה שאנחנו חיים בעולם שיש בו רפואת יתר. ממש בגיל 15-16 זה קרה לי במקרה לגמרי. הייתי אצל הרופא שיניים, ואני גדלתי בקיבוץ, ולא כל כך דאגו לשיניים שלנו. והיו לנו המון חורים. ובמקום ללמד אותנו לצחצח, ועם הלינה המשותפת, שמישהו ידאג שיהיה שם החינוך הנכון, כל הזמן רק טיפלו לנו בחורים במקום ללכת לשורש.
כן.
אז קודם כל זה היה שיעור מעניין, לראות איך אפשר, זה כמו הגשר, את יודעת, הגשר השבור, שבמקום לתקן את הגשר, בנו בית חולים מתחת לכל מי שנופל. משהו כזה זה היה. אבל, ואני נורא לא אהבתי, היה לי נורא לא נעים הזריקת הרדמה, לפני שעושים סתימה. ויום אחד הגעתי לרופא שיניים ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה שתעשה לי טיפול שיניים בלי ההרדמה. אני רוצה לנסות, אני רוצה לראות איך זה. והוא נורא נבהל, בחיים שלו הוא לא עשה דבר כזה. הוא אמר לי, לא, זה נורא יכאב לך, אני, תקשיבי, אני ממש נוגע בשורש, תתתתה. אמרתי לו, בוא נתחיל, בוא נראה. אם אני יכולה לעמוד בזה או לא, כי גם הזריקה כואבת לי. זה לא נעימה. זהו, ועשינו את הטיפול שיניים הזה, וזה היה מדהים, כי היו שם אולי, בתוך הטיפול שיניים האלה, אולי 10 שניות, שבהם הוא באמת נגע לי בשורש, וזה היה כואב. חוץ מזה, כלום. אני יוצאת מהטיפול שיניים, אני יכולה לשרוק, לשתות, הכל סבבה, לא כואב לי, לא כאב לי כלום אחרי. לא התעוררה לי סתימה, לא נשכתי לי את זה, לא, אתה יודע? ואמרתי, וואו, מי יודע מה עוד מכניסים לנו לגוף, וזה בעצם מיותר. ומזה התחיל איזה מין מסע התעוררות כזה שלי, הייתי אז מאוד צעירה, אבל כבר הבנתי שאני רוצה לחקור כל דבר שנכנס לגוף שלי. ובעצם מאז לא קיבלתי שום, לא לקחתי שום אקמול, או אנטיביוטיקה, או שום תרופה שהיא, חיסונים, לפני שנסעתי להודו נגיד, לא לקחתי שום חיסון, אנשים סביבי התחסנו בטירוף, ממש בלי סוף. ואמרתי, כן. לא חושבת שאני תלמדת. זה מעניין. חיסונית מדהימה, והיא תתמודד עם כל דבר שיהיה. וגם אם אני אחלה, זה בסדר. Mm-hmm. אז הגוף שלי תתמודד. וראיתי כמה אני הייתי בריאה, ביחד כן. לאנשים אחרים שפעילו איתי, שהם לא סבלו מהמחלות שהם לקחו עליהם חיסונים באמת, mm-hmm. חוץ מאחת האמת, שאפילו גם את זה קיבלה, אבל הם היו רגישים. Mm-hmm. הם קיבלו הרבה יותר זיהומים ממני, mm-hmm. הרבה יותר שלשולים, הרבה mm-hmm. יותר, המערכת שלהם הייתה, את יודעת, משובשת בכל החיסונים האלה.
זה מעניין. אני את שלי גם כן לא חיסנתי, אבל לפני כשנתיים הם נסו לאפריקה, ואז הם כביכול היו מחויבים לקחת כמה חיסונים. ואז באותה הזדמנ... ואני שואלת את עצמי...
האמת שגם אני גם נסעתי לאפריקה עם הבן שלי. רצינו לנסוע לטיול בר מצווה. זאת אומרת, נסענו, לא רק רצינו. אבל הבנו שכדי להיכנס לטנזניה, אנחנו צריכים חיסון של טיפוס מעין ועוד איזה משהו. היה לי ברור שאין מצב. אני לא לוקחת שום חיסון. פשוט לא, אני לא מזהמת את המקדש הזה בשום דבר. אבל אמרו לנו, תקשיבו, יוצאים מהמטוס, צריך להראות פנקס חיסונים, ואם לא, מחזירים אתכם למטוס, אתם לא יורדים. ואז אמרתי, טוב, התחלתי לחשוב על כל מיני כיוונים יצירתיים בעניין הזה. בהתחלה אמרתי, אני אחפש רופא, מצאתי אפילו אחד כזה, שיכתוב לנו שאנחנו אלרגיים לחומר שימור שיש בחיסון. ואז אמרתי, וואי, אבל אני אבוא, ואני אתחיל, ויקחו אותי לחקירה, ויתחילו זה, ומי יודע, סתם מתבאס שם. ואז פתאום עלה בדעתי רעיון הרבה יותר פשוט. לא הכי חוקי. והבנתי שבעצם הם לוקחים פנקס חיסונים שכתוב בו בעברית השם שלי, ואז מבפנים יש את המדבקות עם החיסונים, עם החתימות של מי שיזריק. זאת אומרת, אין להם, הם לא יכולים להשוות את זה בכלל לדרכון. ומצאתי אישה שנוסעת לאפריקה בלי סוף, היא והבת שלה, ואמרתי, תגידי, את יכולה להשאיר לנו את הפנקסים שלך לשלושה שבועות? וכך היה, פשוט לקח לו את הפנקס שלה, פתחו, ראו שהכל בסדר.
איזה רעיון מגניב.
אני לא אתחסן, ואם צריך, אם זה אומר לא להיכנס לאיזושהי מדינה, אני לא אכנס אליה. זאת אומרת, אני לא מוכנה, זה לא מתאים לי, הכפייה הזאת.
כן. כל כך אקטואלי לימינו, שהכפייה הזאת הולכת, כן, הולכת ומתהדקת. הולכת ומתהדקת, פשוט עצוב, עצוב. כמו ש... זה, אותי זה מלמד פעם אחר פעם. אני קיבלתי שיעור במערכת יחסים עם פסיכופת, ואני רואה את זה לגמרי כמו מערכת יחסים עם פסיכופת. כל מה שעושים לנו כרגע. הרבה אנשים שהם לא מכירים את זה, הם חושבים ש, רק נעשה את זה, רק נעשה את זה. מה שאנשים לא יודעים, שפסיכופת, מה שלא תעשה, הוא רק, ככל שאתה נכנע יותר, ככה הוא...
הוא מנצל את זה.
כן. כן.
כן, הרי בהתחלה זה היה רק לשטח את העקומה.
בדיוק.
מדברים איתנו על סגר בחגים של חודש וחצי חודשיים, אבל איפה העקומה? שכחנו כבר את הליישר את העקומה? שכחנו כבר רק שיהיו מספיק מכונות הנשמה? איפה אנחנו ואיפה זה בכלל? כן, ורואים, זה תהליך שאותי באופן אישי הוא מדאיג. ואני בן אדם מאוד מאוד לא דואג ברגיל שלי. אני מאוד סומכת על העולם, על היקום, על הגוף הזה, על אלוהים. אני יודעת שהוא לוקח אותי תמיד למקומות מדהימים כשאני קשובה לו. עכשיו, יש בו תהליך, והוא נורא מהיר.
כן, כי הם התכוננו טוב.
משהו,
מה? הם התכוננו טוב, הם תכננו הכל מראש טוב. הם יודעים להתכנן ולהוציא לפועל.
זהו, זה אני לא יודעת. אני לא...
את לא...
אני לא מספיק מאורה בשביל לדעת כמה, אבל כן, זה נראה...
זה מתוכנן.
זה באמת נראה קונספירציה ברמות על אחרת. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרי אני לא יודעת. בישראל מתים בשנה, בכל שנה, מתים בשנה 6,000 אנשים מדלקות ריאות. עכשיו זה נתון שהוא ככה, הוא יציב המון המון שנים לפי גודל האוכלוסייה, 6,000 איש בערך, וזה הרבה פעמים מסיבוכים של שפעת, ולא רק, כל מיני סיבוכים של דלקת ריאות, וגם ב-2020 נפטרו בישראל 6,000 אנשים מדלקות ריאות. מה שהיה מעניין זה שאף לא אחד מהם נפטר משפעת. כולם נפטרו מקורונה. אבל זה אותו מספר, אין פה, אין תמותה עודפת.
לא הייתה תמותה עודפת, עד ש. לא הייתה תמותה עודפת, עד ש. כן.
כן, אבל טוב, נראה, את יודעת, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, אוקיי, מעניין.
כן.
אני מאוד יציבה בדעה שלי, באמונה שלי. אני יודעת מה נכון. אני אגב קודם יודעת מה נכון, ורק אחר כך אני מחפשת את המידע שיגיד לו את צודקת. זה לא שאני קוראת מידע והוא משכנע אותי, ואני חושבת שרובנו ככה. לכן אין שום טעם לדבר, נגיד אם אני, בדעות שלי מאוד נוטה לשמאל.
כן.
אני פעילת שלום, ואני תורמת המון בפורום המשפחות השכולות וכל מיני. אני יודעת שאין לי מה לדבר עם בן אדם מהימין, כי הוא בכלל לא פתוח לשמוע אותי, ואם אני כנה עם עצמי, גם אני לא פתוחה לשמוע אותו.
כן.
וזה בדיוק, זאת אומרת, כמו שאין ערך בוויכוח פוליטי, אין ערך בוויכוח על החיסון.
כן.
יש את האנשים שהם מתנגדים, ויש אנשים שהם בעד, וזה מדהים ששום דבר לא משכנע. לא אותי ולא אותם, לא ישכנע.
את יודעת מה משנה?
אני חושבת שהאנשים שהם נגד היום, כשהם רואים שהחיסון בעצם לא כל כך יעיל, ודורשים מהם כבר חיסון שלישי, אז אני חושבת שלאט לאט אנשים
זהו. זהו, ויש כאלה שנפגעו גם.
המון.
אלה שנפגעו, הרוב האנשים שמתנגדים זה הם או נפגעו בעבר, או הם מכירים מישהו שנפגע. זה לא אנשים שהם סתם מתנגדים.
כן. לא, אני אפשר להגיד עליי, ואני אומרת את זה בריש גלי, אני סתם מתנגדת. אני התנגדתי הרבה לפני שהתחילה קורונה. זאת אומרת, אף אחד מהילדים שלי, וגם אני מגיל 16, לא קיבלתי שום חיסון.
כן.
וזה לא סתם.
כן.
אני חושבת שמערכת מערכת החיסון של הגוף הזה חייבת לתרגל,
כן.
חייבת להילחם,
כן.
חייבת לחלוט ולהבריא ולהתמודד עם דברים, והיא לא אמורה להיות סטרילית. אם היא סטרילית, היא מתבלבלת,
כן.
היא תוקפת את עצמה במחלות אוטואימוניות. אז אני... ואני חושבת היום בעצם, כל בן אדם שמראיינים אותו ברדיו נגיד, או בטלוויזיה, והוא מביע איזושהי דעה נגד החיסון, שואלים אותו, רגע, ואתה מתנגד חיסונים? לא, 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 חיסוני השגרה זה הכי חשוב בעולם,
כן.
אבל הקורונה אני מתנגד. אני לא, אני מתנגדת להכל. אני לא מתנגדת.
גם אני.
אני בעד. אני בעד. המערכת הזאת, אני חושבת שצריך לחנך אותנו לבריאות, לחנך אותנו לחשוב בריא, להאמין בגוף הזה, לתחזק אותו, לחשוב נכון. אני בעד החיים, בעד מה שאלוהים נתן לנו,
כן.
שזה גאוני, עם כל הכבוד לרפואה, היא לא מסוגלת לייצר תא דם אחד. היא לא מסוגלת, אין לה יכולת לעשות כמעט כלום. היא יודעת לחתוך, היא לא יודעת לאחות. רק הגוף הזה יודע לאחות רקמות, להבריא, זה מטורף בעיניי שאנשים שכחו איזה גאונות
כן.
יש פה. אדירה. ומי ש שוכח את הסוד הזה, את סוד המערכת החיסונית שלנו, הוא באמת יכול לחיות בעולם נורא מפחיד. יש
כן.
פה המון
כן.
כאילו סכנות, אבל...
אלה אתגרים.
כן, והם חשובים גם.
כן, האתגרים...
חשוב לתת למערכת החיסונית, לתת לה להתאמן, לתת לה לתרגל, לתת לה להילחם. תחשבי על צבא אדיר שלא נותנים לו, נותנים לו כלי נשק אדירים ומצוינים ואומרים לו, אבל אתה לא עושה בהם שום שימוש, אסור. באיזשהו שלב, החיילים האלה עם כל הטוסטסטרון שלהם רוצים להילחם, מתחילים להילחם אחד בשני. ורואים את זה, רואים את זה בכמות שלא הייתה מעולם בעולם.
כן.
כמות המחלות האוטואימוניות, מאז שהתחילו החיסונים.
כן.
מגפה.
זאת המגפה. כן, זאת המגפה האמיתית. אבל אף אחד לא רואה את זה כי זה לא בבום. וגם אף אחד...
אם היו משקיעים 1/1,000 מהמשאבים שהשקיעו עכשיו בקורונה, בשביל למשל להילחם בתופעת הפדופיליה, בתופעת השיימינג, בתופעת החרמות בבתי הספר, בתופעות שגובות מחיר אדיר מהחברה שלנו. הרימו טלפון לבת שלי, בת 14 וחצי. שלום, אנחנו מתקשרים עם מכבי, רצינו לדעת אם התחסנת, ואם לא, למה, וניהלו את השיחה של 10 דקות, קודם כל ללא ידיעתי, ניהלו את השיחה של קרוב ל-10 דקות כדי לשכנע אותה למה היא צריכה להתחסן. אני אומרת על הדרך, אולי תשאלו אותה, הרמתם, החלטתם להרים טלפון לכל הנערות בגילאים האלה, אגב הבן שלי לא קיבל טלפון כזה, אז יכול להיות שבגלל המיוקרדיטיס הם פנו רק לנערות, אין לי מושג, אבל פניתם כבר, אולי תשאלו אותה עוד 3 שאלות, האם סבלת בשנה האחרונה מחרם? האם את מוטרדת מינית? האם את מרגישה מאוימת מ... לא יודעת, בואו תעשו גם משהו חיובי עם העניין הזה, כל כך הרבה משאבים מושקעים בזה, אז אולי גם נקדם את החברה למקום באמת חשוב, לדברים שבאמת נערים נפגעים מהם.
כן.
לא? כן. לא חבל?
חבל. חבל, חבל מאוד. אני חייבת אבל לציין שאני הופתעתי שמערכת לא נראית בדיוק כמו שחשבתי. הילדים שלי כן היו בשנים האחרונות במסגרת ובכיתות קטנות, וראיתי כמה כן בתוך מערכת יש התייחסות. במקרה שלי אני הופתעתי לטובה על זה שהמציאות כן משתנית לטובה. אני, לפני שילדים שלי נכנסו למסגרת, הייתי אנטי-טוטלי למסגרת, וחיים פשוט נתנו לי סתירה, ונאלצתי. אז בתוך הסתירה הזאת, לאט לאט קידמתי אותם לכיתות קטנות, וגיליתי שיש גם אנשים מדהימים בתוך המערכת שרוצים את טובת הילדים, וכן יש...
לא, ברור, כן. יש... המערכת מלאה ברצון טוב, היא פשוט מערכת מאוד מאוד מסואבת, מאוד גדולה,
כן.
מאוד בירוקרטית, אבל לא, יש אנשי חינוך הם אנשים שבאים המון 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 מהם, באים בתחושת שליחות בלתי רגילה.
כן.
בלתי רגילה, יוצא לי ללמד המון מורים, ועדיין אני חושבת שמה שאני יכולה לתת להם בבית.
כן. לגמרי, לגמרי, ממש.
הם הגיעו, הם גם עשו דברים מדהימים, אני אראה לך רגע.
כן, כן.
הבת שלי, הבת, כשהיא הייתה בת 13, היא התחילה לכתוב, היא גדלה עם אמא שכותבת כל הזמן. אני אומנם כותבת NLP, אבל כתבתי מפה לשם כבר איזה 17 ספרים.
וואו.
וחוברות לימוד. אז היא כל הזמן רואה, את יודעת, את הקשר עם הבית דפוס, ואת ההגהות, ואת העימודים, ואת הכתיבה בלילות. והיא החליטה שהיא מתחילה לכתוב. פשוט, ביום בהיר אחד, ישבה בבית. האמת שזה היה תהליך, היא התחילה לכתוב פה בגיל 9, והיא התחילה אז לכתוב דמיונות מודרכים לילדים. האמת שכן, והיא הוציאה ספר מהמם על זה, שדמיונות מודרכים לילדים. ובאיזשהו שלב, בגיל, נראה לי משהו כמו 13 וחצי, התחילה לכתוב רומן. וישבה וכתבה, כתבה, 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 כתבה. יצא ספר. לא מיד, כן? צריך לעבוד על זה, אבל תראי. זה ספר שהיא כתבה. היא הוציאה אותו לפני שהיא הייתה בת 15. תראי, ספר, 504 עמודים.
וואו.
ספר אמיתי כזה, עם התמונה
של... וואו.
כאילו... אני לא חושבת שילד שנמצא בבית ספר יכול בכלל להגיע לפניות לעשות כזה פרויקט.
בדיוק. פניות אין שם.
הם עסוקים בדברים שהמערכת החליטה שהם צריכים ללמוד אותם. עכשיו, הילדים שלי באמת לא יודעים ביולוגיה ולא יודעת מה. הם יודעים את מה שהם רוצים לדעת והם מתפתחים לכיוונים מאוד אחרים. זאת אומרת, הבן 16 שלי מאוד אוהב, הוא מאוד מדויק כזה. קודם כל הוא אלוף הארץ בברידג' לגיל שלו, לגיל 16. שגם, תראה, משקיע משהו כמו 4-5 שעות ביום בברידג'. זה האהבה שלו. הוא רוצה להגיע, הוא היה אמור להגיע לאליפות העולם, ביטלו אותה בגלל הקורונה, אבל כבר יש לו את החוצות נבחרת של הטקסים, בסוף לא השתמש בזה. אבל את יודעת, הוא התפתח לכיוון הזה, היום הוא עושה תואר באוניברסיטה הפתוחה במתמטיקה. זה, לשם הפשן שלו הולך. והבת, עם הכתיבה, היא אמרה, אוקיי, אני רוצה גם להתפתח. היא היום לומדת באוניברסיטה הפתוחה תואר בקולנוע ובספרות. הם עושים את מה שהם רוצים, הם עושים, מתפתחים לכיוונים שלהם. כל אחד מהילדים שלי באמת תפס כיוון כל כך שונה, כי הם לא, בשום שלב לא נכנסו, את יודעת, למסלול, לא היו, הם לא רכבת, הם ציפור, הם עופים לאן שבא להם, הכל פתוח. ואני מאוד מאוד גאה בזה, במסע הזה שהם עושים.
זה יכול לתת המון השראה להרבה אנשים שעכשיו מתלבטים בתקופה הזאת. הרבה אנשים שמתעוררים, הם מתחילים לחשוב על חינוך ביתי, אז זה בהחלט יכול לתת המון השראה. כי אני במקום מסוים קצת כואב לי וצורם לי, כי מערכת מקטינה, מצמצמת, בעיניי. אני רואה את זה...
כן, יש גם הרבה מאוד הורים היום שמפחדים שהמערכת תקפה על הילדים שלהם טיפולים.
כן.
ובדיקות, ומסכות, ומטושים, ואולי בהמשך גם זריקות. ואנשים הרבה פעמים פוגשים אותי ואומרים לי, אבל איך? אבל מה, את לימדת אותם הכל? אנשים, יש להם בראש שאני הייתי המורה למתמטיקה, לספרות, לדקדוק, לטיולוגיה.
כן.
ספורט, ואני אומרת להם, לא, אצלנו בבית ספר זה היה הפוך, היו לי 5 מורים ותלמידה אחת, והתלמידה היא אני בכלל. זאת אומרת, הם אלה שלימדו אותי. אני לא ישבתי איתם פרונטלית ולימדתי אותם שום דבר, אלא אם כן הם ביקשו. והם התפתחו מאוד יפה, לא צריך לדאוג. זאת אומרת, אנשים נורא מפחדים שאם לא תלמד, הילד לא ילמד.
כן.
אבל בוא תסתכל על עצמך. אני אומרת לבן אדם מבוגר, תסתכל רגע על עצמך. מה אתה עושה היום? איפה למדת את זה? למדת את זה בבית ספר או שלמדת רוב האנשים, אלא אם כן הם מורים, או הם נמצאים באקדמיה. הם לא באמת עוסקים במה שהם למדו בבית ספר.
בדיוק.
כן, אני את ה-NLP למדתי מהחיים, ולימדתי את עצמי איך לפתח את זה, וכל אחד, אני חושבת שגם את, הדברים שאת עושה, זה לא דברים שלמדת בבית ספר.
בדיוק.
ואותו דבר ילדים, אז הם חיים בסביבה שכותבת, שקוראת, שמחשבת. הם לומדים את הכל, כי החיים... עכשיו, אני לא עושה להם חיים קלים. נגיד, הבת שלי עובדת אצלנו. היא אחראית לבדוק דוחות לאנשים, ועל כל דוח היא מקבלת 15 שקל. עכשיו, בסוף כל חודש עושים איתה חשבון, כמה דוחות היא בדקה, על הדוחות של הקורס הזה היא מקבלת קצת יותר, על הדוחות של הקורס הזה קצת פחות, אז עושים חשבון, והיא צריכה לעשות את החשבון. אנחנו לא עושים לה את החשבון. אנחנו יכולים לעזור לה. עכשיו עם הספרים שלה, הספר הזה, רק ההוצאות שלו לאור היו 70,000 שקל. אז אמרנו לה, תשמעי, המחירות, אנחנו צריכים פה להתחלק חצי אלייך וחצי אלינו לכיסוי הוצאות. כשנגיע ל-70,000 שקל, כל ההוצאות, כל ההכנסות אלייך. בינתיים, אז בואי נחשב כמה מחר, טה-טה-טה, מה העלויות, בואי נחשב, כאילו, איך מגיעים לזה. ואנחנו מייצרים הזדמנויות שבהן אפשר לדבר על חשבון, אבל לא באופן מלאכותי, אלא באמת מה שחשוב לה, לחיים. להם, לחיים. הבן הוא במתמטיקה כזאת גבוהה כבר שאין לי מה לדבר איתו על כפל וחילוק.
כן, זהו. אני בדיוק חשבתי על זה שאולי אני אצור קשר עם הבן שלך, כי הבן שלי קצת בלחץ מזה שהאחותו הגדולה הלכה לצבא ואין עכשיו מי שיעזור לו במתמטיקה.
שיעשה לו שיעורים פרטיים. אפשר היום בעידן
כן.
בעידן הזום נורא קל להשיג שיעורים פרטיים.
כן. כן.
עזרה. ואולי הוא יגלה גם, הרבה פעמים מה שקורה זה שכשהעזרה שלך נעלמת, אז אתה מגלה את הכוחות שלך.
בדיוק. בדיוק.
ועדיף רגע לשהות, במקום לקפוץ מהר לחפש את העזרה הבאה, עדיף רגע לשהות שם. יש לנו חבר מהחינוך הביתי, אולי את מכירה אותו, את יאקי, ריבקה?
ריבקה, ריבקה, ריבקה שם מוכר לי, ריבקה מישהי זמרת?
לא, טבקה.
טבקה, לא, אותם.
אז יאקי הוא מנהל מאוד מאוד בכיר בהייטק. הוא אמר, יש לי את שיטת 5 דקות. השיטה עובדת ככה, יאקי, אנחנו צריכים עזרה בזה, יאקי, אנחנו צריכים עזרה בזה, יאקי, אנחנו צריכים עזרה בזה. הוא אומר, רגע, 5 דקות אני מגיע. הוא בכוונה, הוא יכול להגיע מיד. הוא נותן 5 דקות, כאילו הוא עוד 5 דקות יכול להגיע, הוא אומר שעד שהוא מגיע, 95% מהדברים כבר נפטרו.
ממש ככה.
אני חושבת ששיטת 5 הדקות הזאת היא מאוד, אני חושבת שכל הורה כדאי שהוא יאמץ אותה. כל מנהל, כל בן אדם שנותן עזרה. בוא ניתן רגע לאדם להיות בתסכול, להיות בקושי, להיות ב... אני לא יודע. ורגע, אוקיי, אם תסכים להיות שם רגע, התשובות בפנים, הרבה מאוד תשובות בפנים.
בדיוק.
הרבה עזרה היא מיוצרת. ואני חושבת שזה גם מתקשר הרעיון הזה גם, נגיד, אפילו למערכת החיסון שלנו. מותר לנו לרגע להיות בקושי, להיות במחלה, ואז לגייס את הכוחות מבפנים, ולא כל הזמן לחפש את העזרה הזאת מבחוץ.
בדיוק.
ואני חושבת שזה שיעור לחיים.
וגם הכוחות והמידע שיתקבל, יכול להיות שגם ייתן מענה לדברים אחרים בחיים שניתקל בהם.
כן, לא, ברגע שאתה מגלה שיש לך כוחות, אז מכאן להעביר אותם לעוד מקומות זה מאוד קל.
גם כשזה מתוך בפנים אתה זוכר את זה, וזה הרבה יותר חזק מלקבל את זה מבחוץ.
כן.
אני אסתכלת...
מלמדת קורס ש... קורס שהוא NLP טריינר. זאת אומרת, הוא מאוד מתקדם. הוא מלמד אנשים כבר איך ללמד אחרים.
כן.
ואנשים באים לקורס הזה ואומרים לי, אבל אני בעצמי עוד לא מספיק מומחה בשביל ללמד.
כן.
אני קודם, אנשים אומרים לי, אני לא אבוא ללמוד את הטריינר. קודם כל אני אצבור הרבה ניסיון, וכשיהיה לי אותו, אני אבוא לקורס הזה. ואני אומרת לאנשים, זה הפוך. אם אתה לא יודע משהו, אני אומרת לאנשים, אחד המוטואים של הקורס הזה זה, שאם אתה לא יודע משהו, הדרך הטובה ביותר ללמוד אותו, היא ללמד אותו.
כן.
זאת אומרת שבאופן פרדוקסלי, אם הבן שלך דווקא יעזור לילדים אחרים ללמוד...
הוא ילמד את זה יותר טוב. ממש כך, כן, אני נתקלתי בזה בעצמי וחוויתי.
פשוט להפוך את הגלגל ולהראות לאנשים ש... הגישה הזאת של קודם אני אדע ואז אני אלמד היא לא נכונה. קודם תלמד ואז תדע. וזה כן. הרבה יותר מעצים, וזה נותן לך כנפיים, ואתה יכול באמת להגיע רחוק ככה, אחרת אתה תקוע.
אני מסתכלת פה לרשימת השאלות, ואני... הגענו כבר כמעט, עברנו כבר את האמצע. אני טועה אם בעצם ענינו על שאלה, בעצם יש חוט מקשר בין מפעל החיים שלכם לחינוך ביתי, גישה לחיים, תפיסת עולם. ענינו על זה, לא?
מבחינתי?
כן.
מבחינתי, בגלל שאני ממלאה בכוס שלי טבע ובריאות וחיבור לפשטות, אז יש חיבור. אז אני לוקחת גם את ה-NLP למקומות האלה, אז ההתמחויות שלי ב-NLP, נגיד, אני מטפלת המון המון באנשים שמתמודדים עם סרטן, ואני בכלל חושבת ש-NLP הוא בהמון מקרים יכול להביא בריאות. אפשר לקחת את ה-NLP, לגייס אותו מאוד מאוד לכיוון של הבריאות, והתודעה שלנו משפיעה המון המון על הבריאות שלנו. אני חושבת שכל אחד מאיתנו יכול לחפש ולגלות המון עדויות לזה. נגיד, אני למשל, אחרי התאומים, אני לא הצלחתי להרות במשך 5 שנים. נורא נורא רציתי, נורא נורא ניסינו, ולא לא, לא נקלט. ובאיזשהו שלב, הייתי בהיריון. זה היה כל כך משמח. פשוט אני ידעתי שאני בהיריון. והתחילו לי כבר הבחילות, והייתי עייפה, מה זה ישנתי איזה... 16-18 שעות ביום, וגולה לי תאבון בגלל הבחילה הזאת מהבוקר ותתתה, עד שקיבלתי את הווסת. והבנתי שאני הייתי בהיריון מדומה לגמרי, הגוף שלי ייצר עבורי את כל מה שביקשתי וקמתי לו. לא הייתי בהיריון בכלל. עכשיו, בשנייה שהתחיל הדימום, בבת אחת נגמרו הבחילות, נגמרה העייפות, חזרתי להיות אישה לא הרה, וזה היה בשבילי, אמרתי, וואו, מה שהתודעה שלי מסוגלת לייצר, זה מטורף.
כן.
זה פשוט היה מטורף, ההיריון המדומה הזה. הוא היה בשבילי הוכחה, לא שלא ידעתי את זה קודם, אבל כשחווים את זה כל כך חזק, כן, היה מטורף.
כן, כן, זה ממש ככה, כי גם אני חוויתי רגעים כאלה בחיים שהייתי מתעוררת עם בחילות באמצע הלילה, והייתי מופתעת, הייתי שואלת את עצמי. הייתה תקופה שמאוד רציתי להיות בהיריון, עד שוויתרתי.
אז אני אומרת, יש חוט מקשר, אבל באותה מידה, למשל עם בן אדם דתי, לומד NLP, אז הוא מלא בקוס שלו, את יודעת, את ה-NLP עם דת. ויש לי לא מעט טריינרים, רבנים, או אנשים שפשוט לקחו את ה-NLP לכיוון של דת.
כן.
מדליק?
כן.
יש אנשים שלקחו את ה-NLP לכיוון של ספורט.
כן, הרבה מאוד.
לכיוון של קישור, לכיוון של אימון, לכיוון של, זאת אומרת, אפשר, זה כלי.
נכון.
אני התאמתי אותו לאמונות שהיו לי קודם.
אני, זה מביא אותי למקום של, אני מכירה הרבה אנשים שאני אומרת להם שאני עוסקת ב-NLP, הרבה דווקא מהקונספירטורים, ואומרים, NLP זה, כי בעצם הרבה... NLP זה כזה תחום רחב, הרבה גם אנשי מכירות הרי משתמשים ב-NLP, וגם הרבה פוליטיקאים ונועמים, כי הם יודעים את השפת גוף, והרבה אנשים שהם לא מכירים NLP לרוחב כמטפלים, הם רואים ב-NLP ככלי ניצול להמונים. ואז אני...
אפשר בקוס הזאת לשים... סם אונס, זאת אומרת, באמת, כן. אני אומרת, אפשר לעשות עם כן. NLP, ל-NLP יש יכולת להשפיע, וכלים מאוד מאוד חזקים בשכנוע, ובאמת לפני כמה שנים, למשל, היה מישהו בארץ שלקח את ה-NLP לכיוון של איך להתחיל עם בנות, או איך להכניס בנות למיטה, או לא יודעת משהו, שאמרתי, אוי אוי אוי.
כן.
וגם אנחנו בתחילת דרכנו, עוד לא ידענו איך נצליח להתפרנס מ-NLP, אז פנו אלינו מאיזושהי חברת ביטוח, ואמרו לנו שהם הבינו של-NLP יש יכולת מאוד מאוד טובה לעזור לאנשי מחירות שלהם למכור יותר פוליסות. עכשיו, אני באופן אישי, כמו שאני מתנגדת להרבה דברים, אני גם מתנגדת לביטוחים.
כן,
לא גם אני. לא גורף, יש ביטוחים שאני חייבת לעשות, אבל אני חושבת שכל העניין הזה של ביטוח וביטוח וביטוח וביטוח, אתה קודם משלם לו הון עתק, וכשאתה כבר צריך אותו, הוא מוצא אותיות קטנות בשביל לשלם לך נורא מעט. ולמה? הבן אדם יכול לקחת את כל הכסף הזה, לשים אותו בצד ולהגיד, אם, כי shit happens sometimes, אבל אם יקרה משהו, הנה, חסכתי את הכסף הזה כי לא שילמתי על ביטוחים. אז התקשרו אלינו מחברת ביטוח, וביקשו מאיתם, חברת ביטוח מאוד גדולה, וזה היה נראה כסף קל, ולא היה לנו אז כסף, באמת לא ידענו איפה להתחיל. ואמרנו לא, לשם אנחנו לא לוקחים את ה-NLP. לא מתאים לי שאני אדאג שיהיו יותר פוליסות ביטוח בארץ. אז זאת, כל אחד עובד עם
האמת
שלו.
והערכים שלו.
כן, כן.
ערכים, ערכים. אוקיי, שאלה אחרונה. והאמת היא שכבר דיברנו על זה, מה שאת חושבת על כל מה שקורה לחברה שלנו בחצי שנה, בשנה וחצי האחרונים. אנחנו נגענו בזה כבר, אלא אם כן יש לך משהו להוסיף.
אני אקטיביסטית. זאת אומרת, אני חושבת שכל בן אדם שמאמין במשהו, כל אחד מאיתנו יש לו המון כוח. זאת אומרת, אני רואה אפילו אותי, את אמיר ואותי, כן, הגענו לארץ ב-94, ואף אחד בארץ הזאת לא יודע מה זה NLP. והתחלנו בקטנה לדבר ולדבר ולדבר, ובתחילה זה היה ב-300 טלפונים, ואחר כך זה היה מול קהלים קצת יותר גדולים. והיום, רק במדינת ישראל, יש איזה 10 שנים, אני חושבת, היינו לבד בשטח. לא היה אף אחד שעסק ב-NLP חוץ מאיתנו. היה נראה לנו שזה שלנו בכלל, זה בכיס שלנו, זה... פתאום התחילו להגיע עוד אנשים, ואתה אומר, בואי נה, איזה יופי, זה גדל. כל כך הרבה אנשים מדברים היום NLP בארץ.
כן.
יש היום, אני חושבת, אולי איזה 80 בתי ספר שמלמדים NLP. תחשבי, כל זה תוך דור.
כן.
והשינוי הזה, אם אנחנו נהיה השינוי שאנחנו רוצים לראות, אז הוא יקרה. אני זוכרת שכשנהייתי טבעונית לפני 12 שנה, אז בכל מקום היינו יושבים במסעדה, ואיך הדבר היחיד שיכולתי לאכול זה, אני יודעת מה, סלט בולגרי בלי הבולגרית, או סלט ניסואז בלי הביצה ובלי הזה, ובסוף לאכול, לשתות את הקפה בלי שום חלב, כי אין להם חלב, תחליף לחלב, והיה להם חציל בתחינה. ומזה אני חייתי במשך איזה 3 שנים, אבל, טוב, כמה אני כבר במסעדות, אבל בכל מסעדה אני הייתי קוראת למלצרית, ואומרת, תגידי, יש לכם חלב סויה? לא, אין לנו. את מוכנה להעביר למעלה שיש לזה ביקוש? והילדים שלי היו צוחקים עליי, אמרו לי, דון קישוט, תפסיקי, אין חלב סויה. היום,
בכל מקום.
יש מקום, אין מקום.
יש חלב סויה, יש חלב אורז, יש חלב שיבולת שועל, כן.
רק תבחר. עכשיו, מאיפה השינוי הזה קרה? הוא לא קרה ביום. הוא קורה מאנשים שמוכנים. עכשיו, בנועם, לא צריך במלחמות, לא צריך לפתוח באש. אבל פשוט, אתה מאמין במשהו? אז תחיה אותו, וכן, תנדנד קצת. יש לכם חלב סויה, יש לכם חלב סויה, והיום יש, בכל מקום. וכשיש מסעדה, ואני באה אליה, והם אומרים לי, אנחנו ויגן פרנדלי. ואני אומרת להם, כן, אבל אין לכם אף קינוח ויגן. אז תדעו לכם שאם אתם רוצים באמת להיות ויגן פרנדלי, תדאגו לנו עד הקינוח. ואנשים אומרים, כן, אנחנו נעביר את זה למעלה. וזה מגיע למעלה. ואותו דבר עם הקורונה. אני חושבת שאם אנשים יעיזו להגיד את האמת שלהם, ולא יגידו, טוב, לא, אין ברירה, אז אני אתחסן, אני לא מאמין בזה, אבל אני אתחסן. אז כן, אז אתה תורם למצב. כל בן אדם, היום, מי שמאמין בחיסון אגב, מי שמרגיש בטוח עם החיסון, שיתחסן. ואם הוא רוצה, שיתחסן גם 1-5 שנה. בסדר, בדיוק כמו שמי שצריכה ללדת בבית חולים, כי היא מרגישה שם בטוח, היא צריכה ללדת בבית חולים. אני לא חושבת שכולם צריכים לחיות כמוני. בדיוק. אני לא חושבת גם שכולם בריאים כמוני. אני עושה המון ספורט, אני אוכלת מאוד בריא, אני חושבת מאוד טוב. יש לי מערכות יחסים מדהימות, אני דואגת לזה. זאת עבודה, עבודת קודש, עבודה נהדרת. יש אנשים שלא, יש אנשים שהמצב שלהם הוא לא כמוני. כל אחד צריך לעשות את השיקולים שלו, אבל מי שמאמין שמה שנכון היום זה לעצור, חייב לעצור. ואם יהיו המונים שיעצרו, ואפשר לראות את זה באירופה, אפשר לראות את ההפגנות ענק שיש באנגליה ובצרפת ובגרמניה, הם לא מוכנים שירמסו את זכויות האדם שלהם. אז אני אשמח מאוד שכמה שיותר אנשים יהיו שם איתנו, להגיד עד כאן, עד כאן.
כי אם אנחנו, כן, כי אם אנחנו אחוז מספיק גבוה, אז חייבים להתחשב בנו.
כן. אם פשוט כולם בבת אחת יגידו עד כאן. אין כוח יותר גדול מהכוח של המון של האנשים.
כן.
ורואים את זה, עם הטבעונות אני רואה את זה בצורה בלתי רגילה.
כן.
אנחנו היום כוח. אז התחלנו בקטן, ועוד הצטרפו, ועוד הצטרפו, ועוד הצטרפו, והיום, ככל הנראה, במדינת ישראל יש טבעונים וחצמחונים, מה שנקרא, אנשים שאם תהיה להם האופציה הטבעונית, הם תמיד יעדיפו אותה. אנחנו המונים, אנחנו 10%. אז וכן ירבו, הלוואי.
כן, כן. כן, כי זה קרמה. זה קרמה.
כן. לכל אחד יש המון כוח. זה המסר שלי. כל אחד משפיע. כל אחד.
כן.
כל דבר שהוא משפיע, המון. המון, הרבה יותר ממה שאנשים חושבים. אנחנו ענקים, אנחנו עולם ומלואו, כל אחד מאיתנו.
תודה. תודה. יש עוד משהו שהיית רוצה לתת? עוד איזושהי עצה, או שזה בעצם, זה מה שרצית לתת למי שצופה בנו כטיפ
וכעצה? שרוצים ללמוד, כן. אנשים שרוצים ללמוד איך לחזק את עצמם, איך לחזק את הילדים שלהם, איך להאמין בעצמם ובכוחות שלהם. NLP זה כלי בלתי רגיל לזה.
כן.
הוא פשוט כלי אדיר להעצמה, לחיבור, להיכרות עם עצמי, אני ממש חושבת שזה כלי שאם יש משהו שצריך להכניס לבית ספר, זה NLP. אגב, מתחיל להיכנס נורא יפה.
באמת?
מתחיל להיכנס נורא יפה.
באיזה בתי ספר אפשר למצוא את זה? אני הייתי מכניסה.
קודם כל תבקשי מהמנהלת, תגידי לה, תקשיבי, ואני יכולה לקשר אותך. במשרד החינוך היום יש, אני חושבת, משהו כמו 50 עד 70 תוכניות NLP מאושרות. המנהל רק צריך להזמין אותם. והבוגרים שלנו שם ישמחו מאוד ללמד את הכלים האלה, כלים לחיים, לילדים שלנו. וגם לנו.
אבל הם בטח לא מכניסים את זה לתיכון, הם מכניסים את זה אולי לחטיבה או יסודי, במה הם...
אני לא מספיק מתוך המערכת בשביל להגיד.
כן, המערכת הרי דואגת
לי. יש להם שעות של דברים אחרים, ולדעתי גם בתיכונים זה נכנס.
כאילו...
יש תוכניות מאמנת.
אני חושבת על זה פשוט במסגרת של כישורי החיים, לאיזה תחום הם יכולים לחבר את זה.
במקרה בכפר ורדים יש מישהי שיצרה תוכנית כזו, שקוראים לה חבר רגש, ודברי איתה.
אני אתר אותה.
בשמחה.
אני אשמח.
כל מי שמעוניין, תיכנסו, תתחילו לחפש NLP, ותראו איך אתם מכניסים אותו לחיים שלכם, כי זה מתנה גדולה, ממש מתנה גדולה לחיים.
כן, ממש ככה. וואי, אני יכולה לדבר איתך עוד הרבה זמן. אני ממש נהנית מכל רגע, אבל נראה לי ש... קודם כל כיסינו את כל השאלות, אז... אני אמצא הזדמנות ונראה אם תסכימי לי עוד מתישהו לעשות איתי שיחה נוספת.
בשמחה רבה. אשמח גם סתם לפגוש אותך, אפילו לא מעל גלי יותר.
אני אשמח להיפגש איתך. אנחנו נדבר על זה. תודה רבה לך, דפנה. להתראות. ביי ביי.
ביי ביי.
אני מאוד מקווה שאהבתם את הרעיון הזה, וכדי שאוכל להמשיך ולהביא תכנים מהסוג הזה, ולחשוף דמויות ואפשרויות למציאות אחרת, לחיים אחרים, אני צריכה שתשתפו את הסרטון הזה. בכל דרך אפשרית. תודה. אני מנחה ומלווה תהליכי טרנספורמציה, שחרור מטראומה ועצמה והתפתחות אישית. אני עובדת עם שיטות וטכניקות שכולן עובדות עם התת מודע. ניתן למצוא אותי בכל דרך אפשרית כמעט, מסנג'ר, וואטסאפ, טלגרם וכמובן בטלפון. 058-4311-048. אני יותר מאשמח אם תפנו אליי.